נסתר ונגלה ולג בעומר. דיברתי קצת על היחס בין הנסתר לנגלה, עם מישורי הסבר מקבילים ופגמים טופולוגיים, כל מה שניסיתי להראות את המשמעות של היחס, אם זה יחס לוקלי או יחס גלובלי, בין הנסתר לנגלה. אחרי זה התחלתי להדגים את אחת ההבחנות היסודיות בעולם הזה של הנסתר, וזו ההבחנה בין חסד לדין. ודיברתי שם על זה שיש במשמעות, אז המושגים האלה מקבלים איזושהי משמעות בהקשר הקבלי שהיא יותר רחבה מאשר המשמעות הרגילה שאנחנו נותנים לשני המושגים האלה. אנחנו בדרך כלל רגילים לתת איזושהי משמעות שדין זה כאילו מה ההלכה אומרת, וחסד זה להיטיב עם הזולת, אני יודע, מין משהו כזה. אבל בעולם הקבלי רואים את הדבר הזה כאיזשהן שתי תנועות נפשיות, או איזשהן שתי תנועות יסודיות בעולם, במחשבה, בכל מקום. אחת מהן זה עבודה על פי כללים, של סיבה או מסובב, או כללים, או משהו שמכתיב בדיוק את מסלול ההתקדמות, דטרמיניסטי אפשר לומר, שזה דין. והחסד זה הפעולה שלו על פי כללים. פעולה בניגוד לכללים או מחוץ לכללים. זאת הפעולה של החסד. אמרתי שגם בתורות מיסטיות מקבילות אפשר לראות יין ויאנג וזכר ונקבה וכל העניינים האלה, שזה הכל בעצם חלוקות מקבילות. כך שאמרתי, זה אינטואיציות רוחניות שאני חושב שהן לוכדות משהו אמיתי. לא בהכרח שזה ירד מסיני דווקא, אבל יש פה אנשים שיש להם אינטואיציה רוחנית שהיא תופסת משהו ששווה להקשיב לו. זאת אומרת, אנשים שיודעים שם איזו אינטואיציה רוחנית טובה.
גם לפנים וגם מחוץ משורת הדין זה לחשוב חסד?
מה זאת אומרת?
לא, נגיד חסד זה איזשהו תחום כזה. אז שאתה בתוכו, אתה לפנים משורת הדין, ושאתה מחוץ לו, אז אתה מחוץ משורת הדין.
הדין הוא התחום.
כן.
לא חסד, כן.
אז כאילו נגיד שאתה עושה, מתחסד...
אז אמרתי, בגמרא כתוב...
מה? אז הרבה שחסד זה לא בהכרח טוב.
נכון, בדיוק. הגמרא מדברת על חסד כשוכב עם אחותו, עם בהמה, לא זוכר אחד משניהם?
בתורה מופיע.
בתורה? מה אמרתי? לא, בתורה. כן, אז שם זה בבירור לא הטבה. אלא חסד זה איזושהי פעולה שהיא פשוט בלתי סבירה על פי הצורות ההתייחסות הרגילות, לפי הכללים האנושיים הרגילים. אני חושב שזאת המשמעות של המושג חסד בהקשר הזה. באמת פה זה לא לכיוון החיובי דווקא. כשאתה חורג מהכללים, כשאתה עושה משהו לא סביר, לא הגיוני, אז זה חסד בעצם. כשכמובן גם הטבה זה דוגמה, אבל הטענה בדיוק ההרחבה שעוברים המושגים האלה במינוח הקבלי, שהטבה זו דוגמה בעצם לחסד, וזו הגדרה של חסד. כי מה זה הטבה? הטבה זה לתת משהו למישהו בלי שאני חייב לו. זאת אומרת, לא, כמו מי שפורע חוב, אז זה דין. אז זה ברור. אבל מי שנותן צדקה, או גומל חסד עם מישהו, אז אין דין שמחייב אותו. אמרתי, יש דין שמחייב אותו מבחינת מצוות צדקה, אבל אין זכות לשני לקבל את הכסף. זה לא חושב משפט, זה יורד דעה. אז לכן במקרה הזה הנתינה לא מתחייבת מהכללים. אז לכן היא לא דין, אלא חסד. פריאת חוב זה דין, ומתן צדקה זה חסד. אבל מבחינת ההסתכלות הקבלית, אלה רק דוגמאות, אלה לא ההגדרות. אלה דוגמאות לשני תהליכים הרבה יותר מופשטים. זה פעולה על פי כללים ופעולה מחוץ לכללים. זה בעצם הדין והחסד. עכשיו, החלוקה הזאת היא חלוקה שבא לידי ביטוי בכמה רמות. כשאנחנו, עוד לפני כן אולי, אני רק אזכיר את מה שאמרתי בפעם הקודמת, אמרתי ש... דין טהור בעצם לא יכול להחזיק. הקדוש ברוך הוא ראה, ברא את העולם במידת הדין, וראה שהוא לא עומד בזה, אז שיתף איתו את מידת הרחמים. זאת אומרת, דין לבד לא יכול להחזיק מעמד. זאת אומרת, משהו שיכול להתקיים זה רק איזשהו שילוב של חסד ודין, ואמרתי שגם חסד לבד זה לא יכול להתקיים. או במינוח כלכלי, נגיד, קומוניזם לא יכול להתקיים וקפיטליזם לא יכול להתקיים, כשאולי בניגוד למה שבדרך כלל חושבים, הקומוניזם זה הדין, זה לא החסד. קפיטליזם זה החסד. אז הטענה היא ששני הדברים האלה באמת לא יכולים להתקיים, איזשהו סוציאל דמוקרטיה או איזשהו שילוב בין שני הכתבים האלה צריך להיות. איפה עובר הקו? זה, יש ויכוחים. יש כאלה שמעבירים את הקו פה או שם, אבל אז יש כבר ויכוחים. אבל חייב להיות איזשהו שילוב בין דין לחסד כדי שהעסק הזה יחזיק מעמד. אז זה מה שדיברתי בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה להמשיך. הטענה היא בעצם שההבחנה הזאת נכנסת לבין דין קיימת בכמה מישורים במקביל או בכמה רמות. ובתיאור הקבלי המקובל, אז, אז אנחנו מתארים נגיד 10 ספירות, אז אנחנו מתארים אותם בדרך כלל זו מעל זו, כן, כתר חוכמה, בינה, דעת, או כתר או דעת, כן, בוחרים אחד משני התיאורים. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. אז בדרך כלל מתארים את זה כקו, אבל האמת שיש תיאור אלטרנטיבי שבצורה של שלושה קווים. קו ימין, קו שמאל ואמצע. אז יש חוכמה, בינה, דעת, כן? ימין, אני מתחיל בימין שלי, כן? חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות למטה. אז הקו האמצעי מכיל ארבעה ושני הקווים הצדדיים מכילים שלושה ושלושה. הקו הימני הוא חסד והקו השמאלי הוא דין. כן? עכשיו, איפה החלוקה הזאת באה לידי ביטוי? אז בעולם המחשבתי, שזה מה שנמצא בראש בתיאור הקבלי, אז זה חוכמה, בינה, דעת. זאת אומרת, חוכמה זה חסד, בינה זה דין ודעת זה השילוב ביניהם. כמו חסד, דין ורחמים, אז כל המבנים האלה זה חסד, דין ורחמים. בתחום האינטלקטואלי זה חוכמה ובינה שמשתלבים ביחד לדעת. בתחום המידותי זה חסד עם גבורה שמשתלבים ביחד לתפארת. בתחום של התנועה הפיזית או של הכוחות, כן, אז זה נצח והוד שמשתלבים ביחד ליסוד. ומתחת לזה יש מלכות שאוספת את כולם. אבל כל התבנית הזאת, של, התבנית המשולשת הזאת של ימין, שמאל ואמצע, שקיימת במישור האינטלקטואלי, במישור המידותי ובמישור הפיזי, היא בעצם עם אותו מבנה לוגי. שאחד מהם הוא עבודה, הכללים זה הדין, החסד זה מה שמחוץ לכללים זה מצד ימין, והשילוב של שניהם זה האמצע. רק זה בתחום האינטלקטואלי, זה בתחום המידותי וזה בתחום המעשי. ולכן בעצם ההבחנה בין חסד לבין דין היא אולי ההבחנה הכי יסודית.
מה הקשר בין חוכמה לבין חסד?
מה?
מה הקשר
בין? אני אסביר עוד רגע, אני מתכוון להסביר. מה בעצם הדברים האלה אומרים? יש אולי לפני כן אני רק אסביר איפה עומד המבנה המשולש הזה. בהסתכלות הקבלית המקובלת, לא יודע, ככה לפחות הלשם מתאר את זה, אז יש כמה שכבות שאפשר לראות בהן את ההשתלשלות של המציאות. זה מתחיל, בתחילה היה אור אין סוף מלא כל המציאות כולה. ככה זה מתחיל העץ חיים של הארי. ואז הסתלק האור אין סוף, יצר איזשהו עיגול חלל ריק באמצע, באמצע האור אין סוף התפנה, כאילו איזשהו עיגול באמצע, ונכנס לתוכו קו מהאור אין סוף מלמעלה עד למטה, אבל לא הגיע עד למטה, אלא הוא לא נוגע, כי אם הוא היה נוגע, הוא היה מחסה לכל, עוד רגע אני אסביר למה. הוא נוגע בתחתית של העיגול. הוא נכנס מלמעלה, אבל לא נוגע בתחתית של העיגול.
אם יש אור אין סוף שמחסה את הכל, ויש עיגול באמצע,
כן.
אז האור הוא מסביב בעיגול, לא?
נכון. עכשיו נכנס קו לתוך העיגול. בתוך החלל הפנוי נכנס קו, קו של אור.
כן.
אוקיי? נכנס, חודר, 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 אבל לא מגיע עד הקצה השני.
עד לקצה השני, כמו הצד השני של האור, כי הוא לא מחלק את העיגול לשני חלקים.
כן. בסדר? כי אחרת, כמו שכתוב באריזה, שאם זה היה מגיע עד הסוף, אז זה היה מחוסל. זאת אומרת, כל הצמצום היה מתבטא. אוקיי? אני אסביר עוד רגע. וזה השלב הראשון שהוא נקרא קו, העולם של קו וצמצום. אז יש עולם של אור אין סוף, יש עולם של קו וצמצום. לאורך הקו הזה מסתדרות הספירות. כל 10 הספירות, זו מעל זו, והצורה היא צורה של קו. אוקיי? השלב השלישי, מסביב לקו מתחילים להיווצר עולמות, בזה אחר זה. אז העולם הראשון, נגיד, זה אדם קדמון. כמו שנקרא, א' קוף, כן? אדם קדמון. שהוא בעצם עוטף את האור אין סוף הזה במעטפת כזאת של, שמסודרת בהיררכיה של ספירות. זאת אומרת, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. שם מתחילה החלוקה. בעולם של הקו והצמצום עוד אין חלוקה של הקו לרמות. אדם קדמון, לכן זה אדם קדמון, זה פעם ראשונה שמופיעה איזושהי צורה. אבל הצורה הזאת, כך אומר הלשם, בצורה הזאת כבר יש גם תיאור אלטרנטיבי של הספירות. שהספירות כבר יוצאות מן הכוח אל הפועל. ואז זה בעצם מחולק לשלושה קווים, כי זה צורה של אדם. האדם זה שלושה קווים. יש את הגוף ושתי הידיים ושני הצדדים, אז זה קו ימין, זה קו שמאל וזה האמצע. אוקיי? אז נגיד זה חוכמה, בינה, דעת, במידות, אז חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה כלי הרביעה, והמלכות, המלכות למטה, מתחת לגוף האדם. אז זה, לכן זה נקרא גם עולם של אדם קדמון, כי זה השלב הקדמון ביותר שבו מופיעה צורת אדם. לכן זה נקרא עולם של אדם קדמון. אחרי זה יש את האצילות, את הבריאה, את היצירה ואת העשייה, ששם כבר זה מבנים של שלושה קווים, והכל כל כמו שמתואר למטה. עכשיו, בכל שלב כזה, בעצם, או בכל רמה כזאת של שלוש ספירות, יש את המבנה הזה של ימין, שמאל ואמצע. חסד, גבורה וחסד ודין. חסד זה גם שם של ספירה, וזה גם שם של צד ימין, כולו. אני חושב שהוא נקרא כך, בספירת העומר אנחנו סופרים את שבע התחתונות, זה שבע כפוי שבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח ויסוד ומלכות, חוכמה בינה דעת לא סופרים. וחסד הוא החלק העליון של צד ימין. לכן הצד הימני נקרא על שם החסד. עכשיו, מה בעצם פשר המבנה הזה? בעולם האינטלקטואלי, אז מה זה חוכמה, בינה, דעת? אז בינה, חז"ל אומרים לנו שזה להבין דבר מתוך דבר. לכן זה נקרא בינה. אתה מבין דבר מתוך דבר. מה זה אומר להבין דבר מתוך דבר? לעשות איזשהו היסק לוגי. יש לך הנחה ואתה גוזר מן המסקנה. המתמטיקה בעצם, או הלוגיקה. זה בינה. עכשיו לכן הבינה היא בצד שמאל. יש כללי היסק, איך עובדים? איך מסיקים מסקנה? כן, נכון? מתמטיקה שעוסקת בכללי החשיבה, זאת מתמטיקה שאומרת לנו איך מסיקים מסקנות. ההנחות לא שייכות למתמטיקה, את ההנחות תניח מה שאתה רוצה. מתמטיקה אומרת מה לעשות בהנחה שאלה ההנחות שלך, איזה מסקנות ואיך אתה יכול להסיק אותן. אוקיי? לכן המתמטיקה בבסיסה היא ריקה. כמו שהלוגיקה בעצם ריקה. כי הלוגיקה לא יכולה להגיד לי על שום טענה אם היא נכונה או לא נכונה. הלוגיקה יכולה להגיד לי אם טענה אחת נובעת מטענות אחרות או לא נובעת מטענות אחרות. ואת היא עוסקת רק ביחס מותנה בין טענות. היא לא עוסקת באמת בשקר של טענות כשלעצמן. ובמובן מסוים זה רק מבנה ריק. ולכן דין טהור הוא ריק. הוא לא יכול ללמד אותנו כלום. אמרתי שדין לבד העולם לא יכול לעמוד. במישור האינטלקטואלי, העולם האינטלקטואלי לא יכול לעמוד על דין טהור. כי דין טהור פירושו לקבל רק דברים שהם תקפים לוגית. מה שאני קראתי בספרים חשיבה אנליטית, זאת אומרת, רק דברים שהם תקפים לוגית. עכשיו, כשאתה מקבל רק דברים שהם תקפים לוגית, אתה לא מקבל כלום. כי דבר שתקף לוגית פירושו שהוא נגזר מהנחות יסוד בטיעון לוגי. אבל את ההנחות מאיפה גזרת? אם אתה גוזר אותה מהנחות אחרות, אז אני אשאל על הנחות אחרות מאיפה גזרת. ובסופו של דבר אתה תצטרך להישאר עם איזשהן הנחות שהן לא תוצר של טיעון לוגי. אם אתה לא תקבל אותן, אז גם כל השאר לא משנה שום דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה עובד עם דין לבד, אתה נשאר בלי כלום. זאת אומרת, אם אתה עובד רק עם הלוגיקה, אתה נשאר ספקן. אתה נשאר ריק מטענות או מתכנים. זה המשמעות שדין לבד לא יכול לעמוד. מה זה חסד? אז החסד הוא בעצם זה שהופך את הדין למשהו. אפשר לראות את זה בשתי צורות, גם מלמטה וגם מלמעלה, מה שאתה שאלת, גם בפנים וגם מבחוץ. החסד זה גם הבסיס לדין וגם מה שממלא את הדין אחרי שהוא קיים. החסד, או החוכמה, סליחה, לא חסד, אני עושה עכשיו למעלה. החוכמה זה הצד הימני. החוכמה, מה שהאריז"ל כותב, זה כוח מה. כאילו זה הדברים שהם נכונים מחמת עצמם, לא מתוך משהו אחר, זה לא בינה. יש לך חוכמה שנותנת לך את נקודות היסוד, את הנחות היסוד, והבינה שגוזרת מההנחות האלה מסקנות. להבין דבר מתוך דבר. מי נותן לך את הנחות היסוד? החוכמה. לכן החוכמה היא בעצם זו שממלאת בתוכן את הבינה. בלעדיה אין שום דבר. אבל מצד שני, חוכמה לבד, אין לנו מה לעשות איתה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני נראה ככה, הוא נראה לו אחר. אין דרך לדבר, אין דרך להסיק מסקנות, אין דרך לבנות תמונה קוהרנטית. זאת אומרת, חוכמה לבד גם לא אומרת כלום. אתה צריך איזשהו שילוב של חוכמה ושל בינה, וזה מה שנקרא דעת. הדעת נוצרת, כשאנחנו יש לנו דעת, תחום דעת מסוים, זה כאשר הצלחנו להגדיר בתחום הזה הנחות וכללי גזירה, וממילא גם מסקנות. אז השלמנו את תחום המידע הזה. נגיד יש לטרסקי, יש ספר בלוגיקה, שמסתיים בפרקים שאחד מהם הוא עושה אקסיומטיזציה של הביולוגיה, ובשני הוא עושה אקסיומטיזציה של הפיזיקה. והוא מראה שביולוגיה ופיזיקה בעצם אפשר להעמיד אותם כמבנה אקסיומטי. יש הנחות, יש כללי גזירה ויש מסקנות. עושה את זה לתחומים מסוימים, לא לכל הביולוגיה וכל הפיזיקה, אבל רק מנסה להראות את המבנה. וכמובן, אז אפשר לשאול, טוב, אז מה, אז הפיזיקה והביולוגיה הם לא מדעיים, הם לוגיקה, הם רק לוגיקה, זה לא יכול להיות. ברור שלא. אחרי שאתה מבין מתוך תצפית מהן ההנחות הנכונות או מה חוקי הטבע הנכונים, עכשיו אפשר לנסח את זה כמערכת אקסיומטית. אבל מאיפה את ההנחות קיבלת? את ההנחות אתה מקבל, זה החוכמה, זה לא נובע ממשהו. תצפית, הסקת מסקנות, לא יודע, תובנות כאלה
אינטואיציות.
אחרות. אינטואיציות. אינטואיציות, בדיוק. אבל זה לא משהו שנגזר ממשהו אחר. ולכן בעצם, כדי שהמבנה הזה של הדעת, תהיה לו איזושהי משמעות, שהוא יגיד לי משהו, חייבת להיות בבסיס איזושהי תשתית של חוכמה. ואז הבינה יכולה להוציא מזה כמו אקסיומות בגיאומטריה. את האקסיומות אנחנו מוציאים סתם כי זה נראה לנו נכון. זה לא נגזר משום דבר. עכשיו, כשאנחנו נתחיל להפעיל את הכללים הלוגיים על האקסיומות, נוכל לגזור מזה גם כל מיני משפטים, ויהיה לנו המון מידע. אבל ברגע שאנחנו נחליט שהאקסיומות הן שרירותיות, כי הן לא יוצאות באופן לוגי משום דבר, אז הן שרירותיות. ברגע שנחליט את זה, אין לנו כלום. זאת אומרת, אם ויתרנו על החוכמה, אז לא נשאר שום דבר, כי הבינה זה מבנה ריק, זה אם אז, אבל זה לא אומר לך כלום. אם זה נכון, אז זה נכון, ואם ניפוחו נכון, אז ניפוחו של זה נכון. מה, אוקיי, עכשיו משהו, מה נכון? האם אני יכול לדעת משהו בצורה כזאת? לא, אני לא יכול. אני צריך את החוכמה ואני צריך את הבינה. וזה השילוב של שני אלה בעצם נקרא דעת. זה בתחום האינטלקטואלי. בחסד גבורת נפארת זה בתחום של המידות. את הגבורה זה בעצם האיפוק או הפעולה המבוקרת, כן, העבודה על פי כללים, איזהו גיבור כובש את יצרו, זאת אומרת, אתה מחליט מה אתה עושה ואתה לא נותן לעסק לזרום לבד, אתה מחושב בדיוק, אתה לא נותן לדברים, כן, זה לא מושג הגבורה של הרקולס, זה מושג הגבורה של האיפוק, כן, שהוא אומר שבעצם אתה פועל לפי הכללים, אתה מחליט על מה אתה פועל, אתה לא נותן למציאות לקחת אותך. אוקיי? אז זה ה... אבל מצד שני, ברור שאם אתה רק מתאפק ואין לך את מה לעצור, אז שוב פעם אין פה כלום. אתה יכול להגיד, יש לי נטייה לעשות את זה ואני מבקר אותה, אני אעשה את זה אבל בתנאים כאלה או בעוצמה כזאת או... אז כן. אבל אתה חייב שיהיה לך קודם כל איזשהו מנוע דרייב ראשוני, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מחושב, אני מבקר את זה ואני מחליט איך ומה לעשות ומתי. אבל אם אין לך את הדרייב הבסיסי, מה יעזור שאתה מחושב? לכן בעצם החסד זה הנתון הראשון שמתחיל את התהליך. אבל חסד לבדו לא יכול להחזיק מעמד. אתה צריך לבקר אותו באמצעות הדין. וזה מה שיוצר בעצם את התפארת. חסד, השילוב של חסד וגבורה ביחד, זה מה שיוצר את התפארת. הזכרתי שאת שתי הדוגמאות של אליעזר ורבקה ושל אברהם עם המלאכים, עם הלשומון בחרדל, כי יש שם פעולות לא פרופורציונליות. כן, רבקה בת 3 שואבת גמלים, וזה אליעזר שאמר, תני לו גם כן לסחוב את האקדמיים האלה ולשקוט את הגמלים. ילדה שם כמו מטורפת, ילדה בת 3. אין לו מדרש חז"ל לפחות. ואברהם ששוחט 3 עגלים כדי לתת לה 3 ערבים שבאים לבקר אותו, המלאכים, כן, שהוא חשב שהם ערבים, 3 לשונות בחרדל. כל הכבוד, אתה יכול לתת להם גם פולקה. זאת אומרת, לא חייבים לתת להם שונות בחרדל. וכשאין מקררים כמובן, כל העסק הזה הולך פרש, בלטשחית, אסור לעשות את זה, לא רק שלא צריך, אסור לעשות דבר כזה. זאת אומרת, זה לא מודלים לחיקוי, אברהם ורבקה. אנחנו לא אמורים להתנהג כך, אלא זה מודלים שמדגימים לנו מה זה חסד. חסד זה פעולה בלי בקרה של כללים, זאת אומרת, אני פשוט עושה את מה שאני, זהו, בלי שום רמה של להיות מחושב, להיות מבוקר. אבל מאיתנו זה לא נדרש להיות כאלה. במובן הזה, זה איזשהם כתבים תיאורטיים שלא נכון להתנהג כמוהם. הם רק מסמנים איזשהו קוטב טהור שצריך לשלב אותו עם, 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 עם גבורה. ואז ביחד אתה מגיע לאיזושהי התנהגות שהיא בעצם התפארת. השילוב בין גמילות החסד לבין השכל הישר, לא להשתולל, זה בעצם מה שנקרא תפארת. זאת אומרת, זה האדם השלם. לכן אברהם ורבקה בסיפורים האלה הם לא מודלים לחיקוי. זה טעות לתפוס את זה ככה.
אז למה צריך את החסד? מספיק גבורה.
לא, אבל שמעתי קודם, את מה... על מה, במה, את מה תבקר, במה תתאפק. אתה צריך קודם כל משהו שיניע אותך לפעולה, איזשהו מנוע ראשוני, בלי שיש סיבה קודמת. ואז אני אומר, כן, כן, רגע, אבל יש איזשהן סיבות ואילוצים וכללים שאומרים לי, רגע, אני אעשה את זה, אבל במגבלות, בעוצמות מסוימות, בכיוונים מסוימים, אבל אם אין לי את המנוע הראשונית, אם אני רק מחושב, מה יצא מזה?
אני אהיה מחושב,
פשוט אני אהיה מחושב, לא, אני אהיה מחושב ולא אעשה כלום. רק, אני אהיה רובוט. זאת אומרת, אני אעשה רק מה שהנסיבות מכתיבות. קצת, יכול לייצר רובוטים. ההנחה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נתנהל כמו רובוטים.
מה הכוונה שנכבוש את היצר? כלומר שצריך שיהיה לנו יצר וצריך לכבוש אותו?
בוודאי, כן. ברור, נגיד, דיברתי על זה פעם, אני חושב שיש לי איזה חבר טוב, חילוני, ככה שהוא אמר לי פעם, הוא לא מבין מה האבססיה שלכם, הדוסים עם, עם הצניעות. אתם רק מלבים את היצר ככה. זאת אומרת, אתם כל הזמן מתעסקים איתו. זה כמו ההוא שבורח מהכבוד, כן, ושואל את הקוצקר למה הכבוד לא רודף אחריו. זה אומר, כי אתה מסתכל אחורה. לוודא שהוא רודף אחריך. כשאתה בורח ממנו, אתה מסתכל אחורה. זאת אותו דבר. זאת אומרת, בעצם העיסוק המופרז בצניעות, הוא מלבה את היצרים. הוא לא בריא. זאת אומרת, יש פה משהו לא צנוע. בעיסוק מופרז בצניעות. אז הוא אמר, יעזור, אז בשמה כל האובססיות. להפך, המדיניות הסקנדינבית היא הכי בריאה. תעשו את זה חופשי וזה, ואז הכל יהיה בסדר. לא צריך ליצור כל מיני הסתבכויות. אמרתי לו שגם אם הוא צודק, ואני לא בטוח שהוא צודק, גם אם הוא צודק, זאת לא המטרה. המטרה של הצניעות זה לא לכבות את היצר, המטרה של הצניעות זה לנווט אותו.
לשלוט ביצר.
כן, בדיוק, לבקר אותו, לשלוט אותו, לשלוט בו. זאת אומרת, אם לא, זה הגמרא הרי אומרת שכשאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצרד עריות, אז לא מצאו ביצת תרנגולת בכל ארץ ישראל. כי אם אין יצר, אין יצירה. כן, אותו שורש, כן, חובבי משחקי הלשון. זאת אומרת, הטענה היא שאתה חייב איזשהו יצר שייתן לך דרייב. זה לא מה שאתה צריך לפעול על פי היצר. אתה צריך לבקר אותו, אבל אתה חייב אותו. זאת אומרת, זה המנוע הבסיסי. פרויד מדבר על זה, כן, שהליבידו, כן, היצר האמין, הוא בעצם הבסיס לכל הפעילויות שלנו. בלי זה לא היה קורה פה כלום בעולם. לא רק במובן של הולדה, אלא גם במובן של יצירה אומנותית, יצירה מדעית, הכל. אבל אנחנו יודעים, אנשים מונעים על ידי איזשהם רצונות או צרכים שהם לא כל כך תיאוריים. הם רוצים פרסום, הם רוצים כבוד, הם רוצים להיראות חכמים, לא משנה, כל אחד מה שהתאוות שלו, רוצים כסף, אבל זה מה שמייצר דברים. זאת אומרת, אם זה לא היה, לא היה נוצר פה כלום. אז לכן החוכמה היא לא לכבות את היצרים האלה, אלא להשתמש בהם באופן קונסטרוקטיבי. תשתמש בהם, אבל אל תיתן להם להשתלט עליך. זאת אומרת, תמתן אותם. דיברתי פעם על זה שבירוחם, הרי הרב שטיינזלץ אמר פעם, ככה הגיע לידיעתנו, שהרב שטיינזלץ אמר שבירוחם זה ישיבה בלי יצר הרע. אז הרב לומנצוויג נורא נעלב, או שהישיבה הוא נורא נעלב, ואמרתי לו שאני חושב שהרב שטיינזלץ קרא מאוד נכון את המפה, לדעתי. יש משהו כבוי בעסק הזה. זאת אומרת, אין יצר, אין יצר הרע.
אבל שאיפה להגיע לרמת חסד של אברהם ורבקה, לא?
לא, אני לא חושב.
למה לא?
ממש לא, כי זה לא נכון לנהוג כך.
אבל אם אני מרגיש שזה נכון לי ואני חושב שאני...
אתה מרגיש שזה נכון לך, אז אתה טועה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, לא עניין שנכון לך או לא נכון לך. זה לא נכון לנהוג כך. לא, בן אדם לא אמור לעשות חסד לא מחושב. לא, אנחנו לא אמורים לחיות ככה. ככה אני יודעתי. בכל אופן, אז באיזשהו שלב היה שם... אני לחצתי ככה שנים לייצר כתב עת למאמרים, מישרים, ככה זה יצא. אז לקח זמן ככה, כי החבר'ה הרגשתי שהם לא יוצרים, לא, בגוש כבר בשיעור ב' חבר'ה שהם כותבים מאמרים, כאילו שלפעמים זה קצת מוגזם, אבל בירוחם, סך הכל חבר'ה מוכשרים, זו ישיבה עם חתך גבוה של חבר'ה, וכלום, זאת אומרת, לא נוצר שם כלום מצד החבר'ה. אז...
בטח, יש לי שם שלושה נכדים.
כן. אה, הם כבר נכדים כבר שם?
שלושה.
אה, וואו, אני עוד זוכר את החתן. החתן שם למד את
זה. לא שלו.
לא שלו?
שניים של מירי ואחד של... שני הגדולים של מירי והגדול של תמר.
מאיר הוא מקומי, זה בכלל... כן. בלי שהם נשארו שם. בכל אופן, אז באיזשהו שלב, אז טוב, אז שכנעתי את ה... עבדו מצווג את הישיבה והחליטו לעשות כתב עת מישרים. אף אחד לא כתב מאמרים. אז דיברתי עם היהודי שעבד איתי שם על העניין, הבחור מהישיבה שעבד איתי ככה על העניין. שאלתי אותו, מה הסיפור? למה אף אחד לא כותב? אז מעבר לבעיות הרגילות, כן, מעצורי היצירה הרגילים שקיימים תמיד, זה קשה להתחיל דבר כזה, להתניע דבר כזה, יש בעיה של צניעות, הוא אומר. חבר'ה מרגישים שכתבו מאמרים, יגידו שאני רשקה בעד, כתבתי מאמר, אז הם לא מרגישים שזה לא, זה ליבוי מוגזם של היצר. אז אני ממש התרגזתי.
מזל שרב חיים מרגיש ככה. מזל שרב חיים מרגיש ככה.
למרות שהיה לו אצלו, זה היה פרפקציוניזם שלו קצת מראה אולי כשכן היה אצלו משהו כזה. בכל אופן, הוא לא כתב כמעט כלום, רב חיים. הכל רק דברים שגנבו ממנו. אז ה...
לא, ספר חידושים על הרמב״ם.
כן, רק את זה. אבל כתבים שלו יוצאים בכל מיני מקומות.
לא רוצים, זה בנים שלא יוצאים את הספר חידושים על
הרמב״ם. אבל הוא כתב.
על הרמב״ם?
חידושים על הרמב״ם הוא כתב.
שרב חיים על הרמב״ם הוא כתב.
לא זוכר מי יוציא את זה כרגע, אבל זה הוא כתב.
נראה לי שבערכו את זה, שאלות שלהם של רבי נסתרות
נראה לי. לא חושב. הוא כתב. שרב חיים כתב את הספר של הרמב״ם, ואם אני זוכר נכון זה אפילו יצא בחייו. ככה אני חושב, אבל זה אני לא בטוח. אני לא בטוח. בכל מקרה, לא, אבל יש כל מיני דברים, והיו גנבות שם, ויש עוד כל מיני ויכוחים, הרי הם פרפקציוניסטים, הבריסקרס, אז כל מה שלא הוכן אצלם עד הסוף לדפוס, הם לא מוכנים שיצא. אם זה לא מושלם מבחינתם, אז אסור שזה יצא. ממש פרפקציוניסטים. בכל אופן, אז נתתי שם איזושהי שיחה בדיוק על העניין הזה, אמרתי להם, תראו, היצר הזה יהרוג אתכם. היצר הטוב שלכם, היעדר היצר. אתם מנסים לחבות את היצר במקום לנתב אותו. זאת אומרת, אתם... יצא מכם כלומניקים, זה מה שיצא מכם. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתם לא תייצרו שום דבר, אז אין לכם חיבור לעניין הזה, אין, אנחנו בנויים כך, לא יעזור. אי אפשר לשנות את הטבע שלנו. אתם צריכים לקחת את היצרים האלה, להשתמש בהם כדי ליצור משהו, ולנסות לבקר אותם באופן שהם לא ישתלטו על ה... על המפה, או שלא לא תעשו מחמתם דברים מוגזמים, תנסו לשלוט עליהם, אבל תנו להם לקדם אתכם. בכל לבבך, כן, בשני יצריך, בכל מאודך, בשני יצריך. אוקיי, אז נחזור אלינו. אז בסופו של דבר, הטענה היא שגם במישור האינטלקטואלי וגם במישור המידותי, יש חשיבות לשילוב, שום צד לחוד לא יכול להחזיק מעמד. אתה צריך את המנוע הבסיסי, שהוא מתחיל את העניין, ואתה צריך את הבקרה שאומרת מתי כן ומתי לא. בלי מנוע, יש לך בקרה, אבל בלי שום דבר שמנסה לזוז, אז אין כלום. אם יש את המנוע ואתה לא מבקר אותו, אז שוב פעם לא יצא כלום, יצא רק קטסטרופות. אם אתה לוקח את המנוע ולא מחבא אותו, אלא מנתב אותו, זה השילוב של החסד והדין, אז יכול לצאת משהו, גם בתחום האינטלקטואלי, גם בתחום המידותי, גם בתחום המעשי, הכל עובד עם אותה... עם אותה לוגיקה.
מה עם הצדיק של התניא שהוא כאילו הרג את יצרה או שחט את יצרה או משהו כזה?
כן, לא יודע. צריך לשאול את בעל התניא, אני לא...
שהוא הבין בקבלה קצת, הוא נכנס שם בקבלה בעל התניא, לא?
לא, ברור שהוא הבין בקבלה, אבל לא יודע. אין לי מושג, אני לא יודע אם יש דבר כזה. כן, הרי הוא דיבר שם על המוראים בתור בינונים. אז אם היה איזשהו צדיק גמור כזה, אין לי מושג. אולי היה מישהו כזה ואולי לא, אולי סתם טיפוס תיאורטי.
בעיניו... איך היו כולם מהדרגה הכי הכי עליונה באותו
דור? בעיניו אני מבטיח לך שכן.
לא, אבל אולי היו חלק מהמוראים צדיקים, הוא חלק בינוניים.
יכול להיות, טוב. בוא נגיד, יכול להיות שהוא מתאר שם איזושהי דמות טיפולוגית, לא באמת דמות קונקרטית, רק כדי להראות את הרעיון או את המפה. לא יודע אם הוא מדבר על... אני לא מספיק מכיר גם את העניין הזה, אבל לא יודע. בכל אופן, אז... אז הטענה שבעצם יש פה איזשהו שילוב בין צד ימין לצד שמאל, או בין חסד לבין דין, בכל המישורים האלה, במישור האינטלקטואלי, במישור המידותי ובמישור המעשי. ועכשיו, מה שאני רוצה זה לנסות ולהראות שתי דוגמאות ליחס הזה בין חסד לבין דין, במישורים שקשורים לל"ג בעומר, או אחד מהם קשור לל"ג בעומר לפחות, זה... והשני לא, השני לא קשור אליי בעומר, אז בואו תקחו את ה... את ה... טוב, אני מתחיל בשו"ת חתם סופר, דברים מפורסמים, האמת שזה מופיע בשני מקומות בשו"ת שלו, הבאתי את אחד מהם, לפחות בשני מקומות. אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשר דרי, כן, הוכשר הדור, וממרחק יבואו ידרושו את השם בעיר הקודש צפת ביום ל"ג בעומר, בהילולה דרשב"י ז"ל. אגב, נדמה לי שזה באמת היה בצפת ולא במירון אז. זאת אומרת, בהתחלה הגלגולים הראשונים היו בצפת, לא היו במירון. ואם כי כל כוונתם לשם שמיים, שכרם רב בלי ספק, אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן דרותיי, שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם, ושלא ירצה להתחבר עמהם בזה. זאת אומרת, אם כל זה שכמובן שכרם רב ויש להם רצון טוב וכל בסדר, אני לא הייתי מתחבר לדבר הזה. למה? כי כבר כמה קרקורים קרקר בפרי חדש אור החיים סימן תו צד יוו בקונטרס מנהגי איסור של אות יוד ד' על המקומות שעושים יום טוב ביום שנעשה להם נס. מה זאת אומרת? יש פורים פרנקפורט או פורים קזבלנקה או כל מיני דברים כאלה, יש כל מיני ימים כאלה שבהם חוגגים פורים כי נעשה נס לקהילה באותו יום, והם עושים איזשהו יום טוב לדורות, קובעים איזשהו יום טוב לדורות, והפרי חדש מקרקר קיקורים, הכוונה הוא מבקר את המנהג הזה, כי זה בל תויסיף. מה אתה מוסיף מועדים שלא הצטווינו עליהם? עוד פעם, אם סנהדרין קובעת את זה, כמו חנוכה ופורים, זה משהו אחר. אבל אם קובעים את זה מוסד לא מוסמך, אז זה בל תויסיף.
זה
הלכתי? אמרה, בודים חם מלבם. מדבר על זה קונטרס הלכתי, פרי חדש. מדבר על הלכה, הוא לא מדבר על רעיוניות, על דברים רעיוניים.
כלומר, הוא תופס את בל תויסיף פה שהכוזרים
מפרש? זה שאלה, יש מחלוקת רשב"א ורמב"ם בראש השנה. שם הם מדברים על למה תוקעים מיושב ומעומד, לערבב את השטן. אז התוספות שם כבר שואל שזה בל תויסיף. ויש שם מחלוקת בין התוספות לבין הרשב"א, מה התשובה? אחד מהם אומר שבית דין לא מחויב בבל תויסיף. אז משמע שלהוסיף עוד קיאות נקרא בל תויסיף. ויש, כמו להגיד, להוסיף עוד פתיל בציצית או עוד כן, משהו כזה. אבל יש טענות שאומרות שגם אם אתה מוסיף מצווה, נגיד, או משהו אחר, או מצווה נוספת, זה גם בל תויסיף. אוקיי? לא ברור, לא לכל הדעות זה ככה. זאת אומרת שלא הוסיף. הרמב"ם למשל ממנו די ברור שזה ככה. אנחנו אומר שם שכל תקנה דרבנן צריך להודיע שזה מדרבנן, אחרת הבית דין עוברים על בל תויסיף. ואז...
זה ודאי דרבנן, אנחנו לא חושב שזה דוי, כאילו פה זה ודאי לא חיוב מהתורה, החג הזה שעושים.
מה זה ודאי? בטח שזה לא חיוב מהתורה, השאלה אם מבהירים שזה לא חיוב מהתורה. כל תקנה דרבנן ברור שהיא לא חיוב מהתורה, אבל אתה צריך להבהיר את זה.
זה לא... שכשעושים פה נפעל פה זה לא חיוב מהתורה.
לך זה ברור, אבל זה בדיוק החשש שהרמב"ם אומר. בית דין תפקידו להודיע לכלל הציבור שזה לא מדאורייתא אלא מדרבנן. וגם זה רק שבית דין מוסמך קבע, שאז זה תקף. אבל אם בית דין לא מוסמך, או אם מישהו לא מוסמך קובע את זה, אז זה בל תויסיף בלי קשר, כי אין לו רשות.
אז זה אומר, החיוב הזה, אני לכאורה הוא לא מכיר את הרמב"ם, אולי לא הבנתי, על פניו נראה לי ש... האמירה שיש פה חילוק בין אם בית דין לבין לא בית דין זה...
לא, זה מחלוקת הרמב"ם ורשב"א. אחד מהם אומר שבבית דין בכלל לא שייך בל תויסיף, הם פטורים מבל תויסיף. השני אומר לו, גם בבית דין זה שייך, וגם ברמב"ם משמע שגם בבית דין זה שייך, לכן בית דין צריך להבהיר, כי אחרת מה הבעיה? אם בית דין עשה את זה, זה לא בל תויסיף. הרמב"ם אומר, לא, אם הם לא יבהירו, זה יהיה בל תויסיף. אז גם הוא חושב שבבית דין שייך בל תויסיף.
אבל אז זו השאלה, האם לדעתו שלא בבית דין יהיה בל תויסיף, אם מישהו שלא בבית דין גוזר גזירות...
זה תלוי בעוד מחלוקת, בשאלה האם כשאתה מוסיף מצווה, זה גם בל תויסיף. שאלה אם כשאתה מוסיף מצווה זה גם בל תויסיף, או רק להוסיף פרט במצווה קיימת.
לא, למה? השאלה היא, אם להוסיף מצווה זה גם בל תויסיף, אבל אם לדעת, אני הבנתי שבדעת הרמב"ם, הבעיה בל תויסיף זה לטעון שזה מהתורה. אם אתה טוען, אם אתה מוסיף מצווה מדעתך שלא בבית דין.
זה אני מכיר רק ברמב״ם.
כן, אתה יודע את הרמב״ם.
לא, את הרמב״ם הבאתי רק כדי להראות ששייך בל תויסיף בבית דין. זאת אומרת שגם הוא סובר שאפילו דבר שבית דין עושה שייך בו בל תויסיף. זה מחלוקת רשב"א ותוספות.
כאילו התכוונתי לומר... האמירה זה שאם בית דין, אם עושים את זה בלי בית דין, אז יהיה בל תויסיף גם כשלא אומרים שזה מהתורה. זה רק לשיטות החולקים על הרמב״ם.
כן, יכול להיות. בפשטות להוסיף חג זה בל תויסיף. הרמב״ם אומר שזה אולי רק אם אתה לא מכריז על זה ככזה, אבל בפשטות, אם זה לא מוסמך ואתה עושה את החג הזה, זה בל תויסיף.
יום עצמאות. יום עצמאות.
אותו דבר, אז אומרים שזה, כן, יש איזשהו דין שאם קורה איזשהו נס לכלל ישראל, אז כן אומרים הלל, אבל אז השאלה אם זה לכלל ישראל או לכל קהילה. אבל לא חשוב, ברור שלרוב המוחלט של הפוסקים אין בעיה בפורים פרנקפורט. הפרי חדש עירר על העניין הזה.
או, זה לא... מה שלו עם כל חג, עם עצם השמחה, או שאם גוזרים מלאכה או דברים?
לא, זהו, אני לא יודע. אני צריך לראות את זה שם בפנים. יכול להיות שהוא אפילו עצם קביעת היום. או שהם באמת אמרו שיש ביטול מלאכה. יכול להיות שבאותם קהילות גם קבעו שיש ביטול מלאכה באותו יום. אני לא יודע בדיוק. בכל מקרה זה לא ביטול מלאכה של המתת מלאכות כמובן, זה לא לפתוח חנויות או משהו כזה, כן? זה לא באמת בהגדרה ההלכתית של מועד שאנחנו מכירים.
זה
מהצהוב
גם
הם פותחים
חנויות.
מה? הם מהצהוב לא פותחים חנויות. נכון, הנה חינם. ברור, אותה טענה, זה הפרי חדש, זה לא... בכל אופן, אז החתם סופר אומר, אז הפרי חדש כן ערער על המקומות האלה שעושים יום טוב ביום שנעשה להם נס. ממשיך החתם סופר, זה הכל קצת בדילוגים, שלפי עניות דעתי, דאמרינן מאי קל וחומר, מי שעיבוד לחירות אמרינן שירה, ממיטה לחיים לא כל שכן, כן, זה הגמרא במגילה, שהיא לומדת את החיוב להגיד הלל בפורים, אז היא אומרת, היא לומדת את זה בקל וחומר, שאם מעבדות לחירות אומרים הלל בפסח, אז ממיטה לחיים קל וחומר שאומרים הלל, בסדר? הלל בפסח, כן, קריאתה זו הללה, לא אומרים הלל בעצם, קוראים את המגילה, אבל הגמרא אומרת שקריאתה זו הללה, זאת אומרת, עקרונית זה, המאירי אפילו כותב שמי שלא קרא מגילה שיגיד הלל, כי זה, המגילה שם זה מדין הלל. אבל לקבוע מועד שלא נעשה בו נס, ולא הוזכר בשס ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה, רק מניעת הספד וטענית, מנהגהו, וטעמי גופה לא ידענה. זאת אומרת, לקחת, זה הכל במקום שקרה נס. במקום שקרה נס, אז הבדין קובע, אז המקום קובע לעצמו איזשהו יום טוב, וזה לא בעל תויסיף. למה זה לא בעל תויסיף? כי לומדים את זה מהקל וחומר של הגמרא, מעבדות לחירות, אומרים הנשירה, אז ממיטה לחיים, לא כל שכן. אז לכן זה לא בעל תויסיף, כי זה נכלל בדין הזה שנלמד מהקל וחומר של הגמרא. אבל במקום שאין את הקל וחומר הזה, זאת אומרת, במקום שבו לא נעשה נס, ואין סיבה לקבוע מועד מיוחד, אז שם נשאר הטענה של הפרי חדש. אז נכון שהוא עצמו לא מסכים עם הפרי חדש לגבי קהילות שעושות יום טוב ביום שקרה להם נס. אבל במקום שלא קרה נס, אז מי יחלוק על הפרי חדש? זה ודאי אסור לעשות. וזה לא הוזכר בשס ולא פוסקים ולא בשום מקום, איזושהי המצאה כזאת הלג בעומר. ולכן הוא אומר, בעצם יש פה בעל תויסיף. ולכן כוונתם לשם שמיים, אבל אני לא הייתי מצטרף, אומר החתם סופר. ובסידור המערי אבץ, שלא לדבר על כן אספקטים של עבודה זרה שמופיעים שם וכל מיני דברים כאלה. ובסידור המערי אבץ כתב על פי נסתר, עכשיו זה כתב אחידה, דאבי כבית דין שכולו חייב, דאבי זכאי, דהיינו הוד שבהוד, יויין שם. אלא שלפי זה היה ראוי לקבוע כל טוב בהגיענו לגבורות ביום תשעה למניין בני ישראל. אלא שבלאו הכי ימי ניסן הם ואין מספידים בו. אז זה הכתב חידה הזה. מה הוא אומר כאן? בואו נתרגם. ובסידור מערי יעבץ, כן, היעבץ כותב, על פי נסתר, היעבץ אגב זה אותו אחד שביקר את ספר הזוהר, כן, עסק הרבה בקבלה, דאבי כבית דין שכולו חייב, ואבי זכאי. מכירים את הכלל שבית דין שכולו מחייב את הדיון בדין הנפשות. אם הבית דין כולו מחייב את הנידון, אז הוא יוצא זכאי. דהיינו הוד שבהוד, יויין שם. מה זאת אומרת דהיינו הוד שבהוד? מה זה הוד שבהוד?
רגע, נצח, הוד זה
הגבורה,
זה הצמצום.
הוד זה בצד שמאל, נצח הוד, אם נצח ימין, הוד זה שמאל.
זה צד הצמצום, כאילו, הדין.
צד הגבורה, הדין, כן.
כלומר, הצמצום שבצמצום, אז מוביל, הצמצום של הצמצום מוביל חסד, כנראה, אם אני מבין נכון.
אבל מה, איך זה קשור אלינו?
זה אותו עיקרון שמי שבית דין שכולו מחייב, אז...
אבל איך זה קשור אלינו?
אבל
איך זה קשור אלינו? מה זה קשור לגבורה שבגבורה? איך זה? מדבר על ל"ג בעומר שאנחנו רוצים בו...
ל"ג בעומר זה
בהוד שבהוד. נכון, ל"ג בעומר חל בהוד שבהוד, זה הספירה, נכון? עכשיו, הוד שבהוד בעצם זה דין שבדין, נכון? כמה כאלה ימים יש בספירת העומר? לא, לא שבעה. יש שלושה, יש שלוש אנטריס למטריצה, לא שתיים. זה מטריצה תלת-ממדית. כי יש ימין, שמאל ואמצע. יש שני ימים כאלה. יש הוד, הרי אמרנו שיש את שבע התחתונות בספירת העומר. בעצם יש יותר, שניים עיקריים. יש את החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז בכל צד יש שניים, כי השלושה שלמעלה לא נספרים. שניים, שניים, ובאמצע, באמצע שלושה. נכון? עכשיו, מי זה השניים שבשמאל? זה השניים של הדין. זה ההוד, הגבורה, זאת אומרת, זה העליון, וההוד זה השני. נכון? אז אם אנחנו רוצים גבורה דין שבדין, אז זה או גבורה שבגבורה או הוד שבהוד. באופן עקרוני יכול להיות גם הוד שבגבורה וגבורה שבהוד. יש עוד שני ימים כאלה, אבל הוא משום מה מניח שיש רק שניים. ולכן הוא אומר, אז הוד שבהוד זה רק בעומר. נכון? יש שני ימים שהם דין שבדין, או ל"ג בעומר, או מי זה השני?
יום התשעה,
הגבורה שבגבורה, נכון? מי זה, איזה מספר זה בספירת העומר? התשיעי, נכון? היום השני לשבוע השני, גבורה זה השני, נכון? אז זה מה שנחזור לקרוא אותו. אז הוא אומר, אבי כבדין שכולו חייב, והיינו זכאי, דיינו עוד שבוע, דג בעומר זה יום שהוא כולו, זהו בעצם דין שבדין, תמצית הדין, ולכן הוא כולו זכאי, כמו בית דין שכולו חייב. כמעט אני אסביר את זה. אלא לפי זה היה ראוי לקבוע כל טוב בהגיענו לגבורות ביום תשעת למניין בני ישראל. זה הגיענו לגבורות, זה גבורה שבגבורה, נכון? זה היום התשיעי של ספירת העומר. אלא שבלאו הכי ימי ניסן הם ואין מספידים בו. כן? תשעה לעומר זה, כמה זה? כבדלת בניסן, משהו כזה. אז כבדלת בניסן זה ימי ניסן, במקום בכל לא מספידים. אז מה תקבע שם יום שלא מספידים? שרק בבתי הרמייאני, כן, אתה מדליק נר בצהריים, זאת אומרת, אתה עושה להספיד בתקופה שבכל הימים אסור להספיד. אז אתה חייב, נשאר לך רק יום אחד וזה ל"ג בעומר. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הרעיון, אני אומר, בשפה הקבלית, אני לא נותן עכשיו קיום דומים למחשבה רגילה, אלא מנסה להראות את צורת ההסתכלות. הטענה היא בעצם שכל מועד שאנחנו מוסיפים, מבוסס על הקל וחומר של הגמרא במגילה, נכון? איך נקרא קל וחומר אצל חז"ל?
דין.
דין. ועל הדין הוא, נכון? אין אנשים מן הדין. קל וחומר זה דין, אוקיי? זאת אומרת שכל מועד שאותו אנחנו קובעים, צריך להיעשות על פי הדין. מכוח הקל וחומר הזה של ממיתה לחיים, אז מעבדות לחירות, אז ממיתה לחיים לכל שכן. אוקיי? ולכן הוא אומר, אם יש מועדים שנעשה נס, אז אין בעיה, יש קל וחומר, שמצדיק אותם. אז לכן לעשות שם מועד, יש לזה בסיס על פי הדין. זה מועד של דין. אז זה לגיטימי. אתה מוסיף לי מועד שהוא אין לו בסיס בדין. אין דין שיכול להצדיק אותו. מה נכון, זה דין שבדין. ואבי כבית דין שכולו חייב, ולכן אבי זכאי. מה זאת אומרת? הוא אומר, הדין שבדין זה בעצם חסד. ולכן, אם ביום רגיל כשאין דין, אז אסור לעשות מועד. אבל אם יש יום שהוא דין שבדין, יום אחד בכל הספירה, שהוא דין שבדין, שם אפשר לעשות מועד למרות שאין דין שמחייב אותו. כי שם בעצם פורץ החוצה משהו שהוא מעבר לדין. מה הכוונה? אני אדגים את זה סתם באיזה, רק לאילוסטרציה. נגיד אם מישהו, וכאן אני חוזר לשאלה שלך אם זה מבחוץ או מבפנים לדין. אם מישהו שואל אותי, נגיד שאני מביא לו טיעון לוגי. אומר, אם כל הסטנדרים עשויים מעץ, הדבר הזה הוא סטנדר, לכן הדבר הזה עשוי מעץ. בסדר? הוכחתי לך שהדבר הזה עשוי מעץ. ואני מקבל את ההנחות, אבל אני לא מקבל את המסקנה. כך אומר לי מישהו. מה אני יכול לעשות עם אחד כזה? איך אני יכול בכל זאת לשכנע אותו? ואתה בעצם, אני אומר לו, יש כלל לוגי. אם כל X הוא Y ו-A הוא X, מסקנה A הוא Y. נכון? אני אומר, כן, אני מקבל את הכלל הזה. אבל עדיין אני לא מבין למה הסטנדר הזה עשוי מעץ. מה זאת אומרת, אתה לא מבין. כי, לא, סליחה. לא, אני לא מקבל את הכלל. אני שואל למה הכלל נכון. מי אמר שהכלל הזה נכון? תוכיח. מישהו יכול להוכיח שהכלל הזה נכון? הוכחה מבוססת בין היתר על הכלל הזה. אי אפשר להוכיח את תהליך ההוכחה. זה לא עובד. נכון? זה משהו מעגלי. אתה, בשביל להוכיח דברים, אתה צריך להניח איזה שהם כללים לוגיים מסוימים שעל פיהם אנחנו בונים הוכחה. אבל אם מישהו ישאל למה ההוכחה נכונה, אין מה לענות לו. זה הדין שבדין. הדין זה משהו שבא להסביר דין, התנהגות מסוימת, נכון? הקל וחומר למשל. קל וחומר זה להבין דבר מתוך דבר, כן? אז זה בעצם הדין הבסיסי. כשאתה שואל למה הדין נכון, בעצם אתה מחפש את הדין שבדין. בעצם מה ההסבר להסברים, נכון? מה העיקרון שמסביר את העקרונות, את עקרונות ההסבר עצמה? אין לזה תשובה. התשובה היא ככה. למה זה נכון? ככה. מה אתה רוצה שאני אסביר לך? הדין שבדין זה חסד, בהגדרה. זה משהו שאין לו הסבר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין את עקרונות ההסבר עצמם, את זה לא תוכל להבין באמצעות בינה, באמצעות לוגיקה. את הלוגיקה עצמה אתה תצטרך לקבל ככה, כי זה נכון. לא בגלל הסבר כלשהו. לכן, כשאתה מחפש את הדין שבדין, בסופו של דבר אתה יוצא מתחומי הדין. אתה נשאר עם חסד. והטענה שלו, זה שעוד פעם, קבלית, בלי הסברים מה זה אומר ולמה זה נכון, אלא במישורים של במינוח הקבלי, הטענה היא שאם יש יום שהוא דין שבדין, שם צריך לחגוג בלי סיבה. וזה ל"ג בעומר. צריך לחגוג בלי סיבה. כי הדין שבדין זה בעצם מה שמראה לי שגם ביסוד הדין עומד חסד. החסד לא נמצא מעבר לדין, הוא גם נמצא ביסוד הדין. על בסיס מה מבוסס ההיגיון של הדין עצמו? שאני אשאל למה הדין עצמו נכון? התשובה היא בגלל החסד. ככה, לא בגלל איזשהו עיקרון שמסביר אותו, אלא זה ככה. אז החסד נמצא במה שמעבר לדין, אבל החסד הוא גם הבסיס שמכוחו יונק הדין את תוקפו. אוקיי? אני יודעים, ראיתי פעם בספר לוגיקה, שקראתי ככה לפני הרבה הרבה שנים, של עברון פולקוב. זה מישהו מאוניברסיטת בן גוריון. אז הוא מביא שם, נגיד שאתה אומר, כמו שאמרתי קודם, כל X הוא Y, A הוא X, מסקנה A הוא Y. אז מישהו יגיד לך, למה? למה המסקנה יוצאת מתוך ההנחות? אתה צריך להוסיף. בוא נקרא לכלל הזה עצמו, נקרא לו A. בסדר? מודוס פוננס בעצם, אבל לא משנה, זה MP. אז נקרא לו MP, אוקיי? ועכשיו אני בונה טיעון של שלוש הנחות, כן? כל X הוא I, A הוא X ו-MP. ועכשיו המסקנה, A הוא I. עכשיו זה בטוח נכון. והבן אמר, מה פתאום? תראה לי עכשיו שהסכמה הזאת נכונה. אז אתה צריך לעשות את MP פסיק. זאת אומרת עכשיו את הכלל שאומר שאם יש MP ועוד
זה... זה מופיע בגדל ישר בך.
כן? יכול להיות, אני לא זוכר כבר. מתאים לו, אני לא זוכר כרגע, אבל מתאים לו. בכל אופן, אז אין לדבר סוף. לא תצליחו למצוא הסבר בדין. מי שלא מקבל את הדין, לא מקבל. אתה לא, אין לך איך לדבר איתו. אני נתקע בזה אגב כל הזמן. שמסבירים שיש דברים שמעבר ללוגיקה, ואולי הלוגיקה לא נכונה, באתר זה קורה חדשות לבקרים. אין איך להסביר להם את השטות שבדבריהם. מה תגיד? אתה תוכיח להם לוגית? אני אומר, כן, אבל אנחנו מעבר ללוגיקה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? לא יודע מה לעשות עם דבר כזה. אין איך להסביר את זה. אין דרך לוגית לטפל בלוגיקה עצמה. לכן, דין שבדין בהגדרה זה חסד. החסד הוא הדבר היסודי, לא הדין. החסד הוא הדבר היסודי, הדין יכול לחסד. ולכן, בעצם, מה שהוא אומר פה, זה שאם כל יום טוב שאנחנו קובעים, בנוי על פי הדין, קל וחומר, אז זה, במקום שבו אני מחפש את הדין שבדין, שם אני יכול לעשות יום טוב גם כשאין קל וחומר. גם בלי דין, כי זה חסד. דין שבדין לא שייך לדין, הוא שייך לחסד.
אבל למרות שאין לי, בסופו של דבר למה לעשות יום טוב?
אה?
בסופו של דבר למה לעשות יום טוב?
לא צריך סיבה. כי כשאתה שואל למה, אתה מחפש הסבר בדין. זה בדיוק הנקודה. מה התשובה ללמה? כי יש סיבה כזאת, לכן עושים יום טוב. אין, ההסבר הזה הוא בדיוק הסבר של דין. הם חוגגים. אם היית שואל אותי, חוגגים את היסוד הזה עצמו. את ההבנה שביסוד הדין עומד חסר. שגם הדין הוא בעצם לא חזות הכל, הדין הוא איזושהי מעטפת חיצונית, מאחוריו יושב משהו יותר מופשט.
כל דין
נצרח
לחסד?
כן, שבלי חסד גם דין אין. בלי דין החסד לא יזיק מעמד, אבל בלי חסד אין דין. אם אתה לא תהיה מוכן לקבל את התשובה ככה, על הכללים הלוגיים, לא תוכל להשתמש בכללים לוגיים. אבל התשובה ככה זה לא הסבר, כמו שאומר כל הורה לילד שלו, כן? ככה זה לא תשובה. זה באמת לא תשובה, אין תשובה. זה בדיוק הנקודה. אז אני חושב שהנקודה, כן, החג של הנסתר, למה זה רבי שמעון בר יוחאי? כי הנסתר זה בדיוק הנקודה, זה החסד שנסתר בתוך הדין. איך אתה מגלה אותו? אתה לא הולך מעבר לדין, אין דרך לעקוף את הדין. הדרך היחידה לגלות אותו זה ללכת עם הדין עצמו עד הסוף. אז בוא אני אראה לך שלוגיקה זה לא חזות הכל. איך אני יכול להראות לך את זה? עם טיעון אחר, לא בלוגיקה? אין לך לעשות את זה. מה שאני יכול להראות לך, זה שעכשיו אני אשאל אותך למה הלוגיקה נכונה. מה הדין שבדין? אין לך תשובה. אז למה אתה מקבל את הלוגיקה? כי ברור לך שזה נכון. אז אתה מקבל דברים רק כי ברור שהם נכונים, לא רק בגלל לוגיקה. הנה החסד. אז לא החסד, זה החוכמה. אנחנו מדברים עכשיו על המישור האינטלקטואלי. הדרך להגיע, הדרך שלנו, להגיע אל החוכמה זה רק דרך הבינה. אבל איך, אם אני מפעיל את הבינה על עצמה, היא מתעיינת. הדין שבדין הוא כולו חייב ולכן זה זכאי. זה בעצם הטענה שלו. ולכן אני חושב שהשימוש בקל וחומר לבסס את המועדים הוא לא מקרי. קל וחומר זה מה שנקרא דין. ולכן קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כן, הלג בעומר, אז למרות שאין בסיס של קל וחומר, אתה בכל זאת עושה שם יום טוב. וזה לא בל תוסיף. כי הכלל של בל תוסיף הוא גם דין, הוא חלק מהדין. ויש מצבים שבהם אין, הדין נעלם. כמו שבפורים לפעמים אומרים, כן, של לא לפעמים אומרים, הפוסקים מביאים, כל מיני דינים בטלים בפורים, זה לא יומן, הרי יש בתשובות מערימינס ועוד, אתם מבינים שם בחורים שהזיקו במרוצתם, על זה יש הסברים שאולי זה מצד היזק של מצווה, אז הם מוצאים בעוד מקומות שפטורים, כמו נר חנוכה בסוף הכונס. אבל נוהגו ללבוש כליים דרבנן בפורים, למשל. עכשיו, כשקוראים שם אז נראה שלא שנהגו להתיר, נהגו לעשות את זה. לא, לא שמי שעשה את זה סולחים לו, אלא נהגו לעשות, נהגו ללבוש כליים דרבנן. כן, כל המועדים בטלים חוץ מפורים, הספרים בטלים, ההלכה בטלה לעתיד לבוא, מצוות בטלות לעתיד לבוא. כן, אז מה יש בפורים? בפורים נשברים הכללים. נכנס יין, יצא סוד. זה הדין שבדין. וברגע שנשברים הכללים, אתה עושה דברים לא על פי דין. ואין בעיה. כי כשאומרים לך שעל פי דין זה אסור, זה לא מעניין. כשאנחנו בדין שבדין, הכללים לא נמצאים שם. הכללים הם שלב שני. יש את החסד שנמצא ביסוד הדין. ושם הוא מתגלה באותם מקומות מאוד מאוד מסוימים על לוח השנה. כן, פורים ובעומר.
זה לא קצת דור שכולו חייב, זה לא דור. בית דין שכולו חייב.
לא, אני חושב שפה זה רק שימוש לשוני. אני לא רואה את היסוד הזה שם. בית דין שכולם חייבו שהוא יוצא זכאי, אני לא חושב שזה בגלל היסוד הזה. אני חושב שזה רק שגרדה לישנה. בית דין שכולו חייב, הכוונה, אם משהו שהוא כולו דין, אז זה בית דין, זה דין, כן? בית דין שכולו חייב, אז זה כאילו משהו שהוא הכל דין, לא יכול להתקיים. ברור שנקודת החסד מבצבצת שם. כי משהו שהוא כולו דין לא קיים, הוא מתעדה, מתעיין. אוקיי?
מה עם הלוגיקה לא דדוקטיבית שדיברת עליה? שזה מצד אחד לוגיקה, אבל זה לא ממש לוגיקה.
גם שם אתה יכול לשאול מי אמר שזה נכון. אותו דבר. במובן הזה זה קצת דין. יש פה מימד של דין. אולי הוא לא לגמרי דין כמו לוגיקה רגילה, אבל עדיין אתה יכול לשאול מי אמר שזה נכון הכלל הזה.
למה אתה לא רואה בזה שילוב של החוכמה והבינה?
אני כן רואה בזה. אבל גם השילוב הזה הוא לא חוכמה טהורה. הוא שילוב של חוכמה עם בינה. אתה יכול לשאול על זה למה הוא נכון. והתשובה לא תינתן במונחי בינה. הקטע השני, נראה שאני כבר מתקרב לסוף, הקטע השני של הרמ"א מפאנו, שם זה באמת קטע מעניין, שהוא מדבר ישירות על העניין הזה למה קל וחומר נקרא דין, או למה, לא למה קל וחומר נקרא דין, אלא הוא מדבר על זה שקל וחומר, מה האנלוגיה בין קל וחומר לדין, מה שהשתמשתי בו גם בקטע הראשון. עכשיו שם זה מאוד מעניין, אתם יודעים, זה תמיד כשאני מסתכל על הרמ"א מפאנו הזה, אז אני נזכר בהגדה של פסח. כתוב בסוף ההגדה שם בשיר הזה של אחד מי יודע, אז 13 מידיה, נכון? מה זה 13 מידיה?
13 מידות של רחמים.
שם השם כל רחום וחנון, מסכימים?
או.
או.
13 דורות המידיה תורמת נדרשת.
נכון, 13 מידות שהתורמת נדרשת בהן. אז זה 13 מידות, נכון? אז בהגדה של בריסק מה אתם חושבים שפרשו?
מידות
שהתורה נדרשת, מהגדות החסידיות תמצאו 13 מידות של רחמים. זאת אומרת,
בעצם... לא חסידיות, נראה לי שלבוא מישראל.
יכול להיות, אבל אני אוהב את הבריסקרס, אני בריסקר. לא בריסקר, אני אוהב את הבריסקרס. אז הרמ"א מפאנו פותר לנו את הדילמה. הוא עושה אנלוגיה בין ה-13 מידות של רחמים לבין ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. באנלוגיה הזאת, אז קל וחומר, שהוא המידה הראשונה, הוא מקביל לכתר, שהיא הספירה הראשונה. הוא עושה בעצם איזושהי אנלוגיה, הוא אומר ככה, קל וחומר, הוא עובר שם אגב זה במאמר המידות, אז יש שם חלק שעובר על המידות ומסביר אותם. רמ"א מפאנו זה מתלמידי הארי באשכנז, באירופה, לפני שהארי הגיע פה למזרח התיכון. אז הוא היה בתקופה מסוימת באירופה, הקבלה המוקדמת של הארי לומדים אותה מתלמידיו האירופיים, שזה בין היתר הרמ"א מפאנו. רב חיים ויטל זה כבר הקבלה הארץ ישראלית שלו, שרב חיים ויטל כתב. קל וחומר, הרמז בא לכתר עליון בהתייחסו אצל עילת העילות, כי הכתר הוא קל הוא, ואוכמה אי הוא בערך עילתו, ועם כל זה נאסר ההסתכלות בו, כל שכן במה שלמעלה ממנו. השם השם כל רחום וחנון, זה המידה הראשונה ב-13 מידות, וזה הכתר העליון, וזה מקביל לקל וחומר שהוא המידה הראשונה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. למה? אז אומר ככה, הכתר העליון מתייחס לעילת העילות. מה זה עילת העילות? אז זה פה צריך עוד הקדמה קצרה, הספירות מסודרות באיזשהו סדר אחד מעל השני. כתר זה החלק העליון ביותר. עכשיו, האור אין סוף, יש כאלה שמזהים אותו עם הכתר, מהשפה של העולמות. עכשיו השאלה היא מה זה אור אין סוף? יש מקובלים שתפסו שאור אין סוף זה הקדוש ברוך הוא עצמו. והצמצום זה התחלת היווצרות המציאות, המציאות שמחוץ לקדוש ברוך הוא. אבל הרבה מקובלים, והלשם בתוכם מתקוממים נגד התפיסה הזאת, והם אומרים שהקדוש ברוך הוא מחוץ למשחק. זאת אומרת, גם האור אין סוף זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו. אצל הרייבד למשל, בפירוש לספר יצירה, אז הוא כותב שם בהתחלה, בהקדמה שלו, אז הוא כותב שם שהאור אין סוף זה הרצון להתגלות. זה לא גילוי, אבל זה הרצון להתגלות, זה הפוטנציאל של הספירות שיוצאות אחרי זה מן הכוח אל הפועל, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו. אז פה הוא אומר שבעצם הכתר העליון מתייחס לעילת העילות, עילת העילות זה הקדוש ברוך הוא עצמו. גם הוא אומר שהכתר העליון זה לא הקדוש ברוך הוא, אבל ההתייחסות שלו אצל עילת העילות, איך היא? בקל וחומר. לכן יש אנלוגיה בין כתר לבין קל וחומר. איך זה מתייחס? כי הכתר קל הוא, ואוכמה היא הוא, כן, הוא כהה בערך עילתו. זאת אומרת, הוא הרי חומרי יותר, כן, מגושם יותר לעומת עילת העילות, לעומת הקדוש ברוך הוא. ואז זה בעצם אומר שהדרך שלנו ללמוד על הקדוש ברוך הוא היא לעשות קל וחומר ממה שאנחנו תופסים בכתר. אם הכתר שהוא קל, הוא כל כך מופשט ויש לו איזה שם תכונות כאלה ואחרות, אז בעילת העילות קל וחומר שזה כך. בסדר? ואז בעצם יוצא שתפקידו של הכתר זה להוות את הקל בדיון של הקל וחומר שממנו אנחנו לומדים על עילת העילות. לכן יש קשר בין הכתר לבין הקל וחומר. ועכשיו הוא אומר ככה, כיוצא בדבר אתה אומר, ואבי הירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים. סלקא דאיתא חמין, כן, זה הרי הגמרא אומרת בבבא קמא, פרק שני, סלקא דאיתא חמין הקל וחומר לשכינה 14 יום, הרי אם אבי הירוק בפניה של מרים זה 7 ימים, אז השכינה זה יותר מאבי, זה 14 יום. אז הוא אומר, תלמוד לומר, תיסגר 7 ימים. שאפילו כשהשכינה יורקת בפניה, אז היא נסגרת רק 7 ימים ולא יותר. ומכאן לומדים את העיקרון של דיו. נכון? דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אנחנו לא לומדים שהחמור הוא יותר מהקל. אנחנו מזהים אותו עם הקל. אוקיי? עכשיו, היה מקום להגיד שזה רק עניין טכני. זה רק עניין טכני בעצם, כי בעצם היה צריך להיות שבחמור יהיה יותר, כי אנחנו לא יכולים לדעת כמה, אז אנחנו עוצרים בקל. ואז השאלה הגדולה, האם באמת הקל מלמד אותנו משהו על החמור? או שהוא רק נותן איזה שהם חסמים, כאלה או אחרים, אוקיי? וכיוון שאין לנו ברירה, אנחנו עוצרים בחסם. הטענה שהוא רוצה לטעון, אני חושב, זה שהכתר מלמד אותנו על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, להבדיל, נגיד, מהפילוסופים שאומרים שאנחנו מדברים על תארים שליליים ביחס הקדוש ברוך הוא, המקובלים מדברים על תארים חיוביים. והטענה שלהם זה כשאנחנו מסתכלים בספירות, ובפרט בכתר, שיהיה ספירה עליונה, אנחנו יכולים ללמוד ממנו על הקדוש ברוך הוא, מבשרי יחזה אלוקה. איך אתה יכול ללמוד? הרי זה רק דיו. כי הדיו זה דבר אמיתי, זה לא כלל טכני. הדיו אומר שמה שיש בקל, יש גם בחמור. אתה יכול ללמוד אותו על החמור. אולי יש שם עוד דברים, או באיזושהי צורה יותר מופשטת. אבל אתה יכול ללמוד מהקל לחמור, ולכן אתה יכול להגיד דברים חיוביים, תארים חיוביים על הקדוש ברוך הוא. ולכן המשמעות של הקל וחומר מסתיימת רק עם הדיו. כי בלי הדיו, אז הקל וחומר נותן לך חסמים. אתה לא יכול באמת ללמוד מהקל לחמור. זה רק חסמים. אבל אם אתה אומר שיש עיקרון של דיו, והטענה שלו זה עיקרון אמיתי. עיקרון אמיתי פירושו שהכתר באמת יכול ללמד אותי על עילת העילות. ולכן תפקידו של הכתר זה אך ורק בגלל שיש קל וחומר עם דיו. זה הטענה. ואז הוא אומר, הוא מסביר, והטעם כי יביאה על חוכמה אילאה איתמר. זה ספירת החוכמה. זה נקראת אבא אצל הארי. בינה זה אמא, חוכמה זה אבא. ודעת זה הבן, כן, זה רנפין. דאי הוא יש מאין. כן, שזה הכתר העליון, שהחוכמה נוצרת מהכתר, זה יש מאין. החוכמה נוצרת, החוכמה מאין תימצא. נכון, זה הפסוק אומר. חוכמה מעין תימצא זה לא שאלה בהסתכלות הקבלית, אלא החוכמה תימצא מעין, העין מוציא אותה, כי העין ישנו, לא איננו. העין זה הכתר. הוא כל כך מופשט שבעינינו הוא נראה עין. ובעצם החוכמה באה ממנו. והבינה אגב באה מהחוכמה, כמו שדיברנו קודם, שהדין בעצם בבסיסו, כשתשאל למה הוא נכון, התשובה תהיה תשובה של חסד. זאת אומרת, הדין יוצא מהחסד. הדין לא יכול לעמוד על הרגליו שלו. ובינה, נמי יש מי יש, מה שדיברנו, להבין דבר מתוך דבר, אז זה יש מי יש. אמרה תורה, כי נהפכו אצל מרים שניהם לירקון. וזהו ירוק ירק בפניה, כן? שפניה ירקו, כן, בגלל מה שקרה לה. ובדידו משתה יקרא, לא תיקלם שבעת ימים, כנגד המידות אשר תחתיהן ומתפעלות על ידן. מתחת לכתר חוכמה בינה, אין דעת כשמשתמשים בכתר. נכון, כתר חוכמה בינה ואז האחרות. או חוכמה בינה דעת ואז האחרות. או דעת או כתר, תלוי אם מסתכלים על זה ככה או ככה. זאת אומרת, כשכתר חוכמה בינה זה השלוש העליונות, מה יש מתחתיהן? שבע התחתונות, שאותם אנחנו גם סופרים בספירת העומר, זה מה שתיקלם שבעת ימים. אבי הירוק ירוק בפניה, האבא זה החוכמה, וממילא שבעת הספירות התחתונות בעצם מתפעלות מהן והפכו לירקון. אלמה, אין כאן קל וחומר, אלא למראה עיניים. לפי הפשט המוחש, וכדי שיהיו טעמי התורה הנגלה והנסתר שווים בדינם, ייקונו יחדיו על שפתנו. באה ההלכה וקבע דיו ויעוד כל מילי דרבנה. אז בקצרה, הטענה היא שאחרי שאתה אומר את הדיו, אז אתה יכול ללמוד על הדבר העליון מהדבר התחתון. זאת אומרת, הכלל של דיו הוא זה שמאפשר לך בעצם לממש את הקל וחומר כמשהו פוזיטיבי, כמשהו שיכול ללמד אותך על החמור מתוך הקל. כי אחרת היית יכול רק להגיד שהחמור נמצא איפשהו מעל זה, אבל אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר. אבל כשאומרים דיו, אז זה בעצם אומר שאתה יכול ללמוד משהו על החמור מתוך הקל, ולכן אומר, על מה אין כאן קל וחומר, אלא למראה עיניים, לפי הפשט המוחש, כדי שיהיו טעמי התורה נגלה ונסתר שווים בדינם, לכן אומרים דיו. זאת אומרת, הדיו בעצם מביא אותך לתוצאה הנכונה. זה הטענה שלו. אוקיי, זה רק לטעום את צורת החשיבה הזאת, את צורת ההסתכלות הזאת.
כן.